שלום נעמי.
שלום אבא.
טוב, אז על מה מדברים היום?
אני רוצה להקדיש קודם כל פרק לשתי האחיות שלי, איילה ויעל, ולדבר על קנאת אחים.
ואחיות.
כן.
טוב. נושא, נכון? נושא רציני.
אני אשתדל אולי ללכלך כמה שאפשר על האחיות.
כמה שאפשר, כמה שאפשר. טוב, קנאת אחים ואחיות. מה את יודעת על זה?
טוב, אני יודעת שזה היחסים בין שני אחים, ואלה לא יחסים לכיוון הטוב. אח אחד, גם אם זה הדבר הקטן ביותר, נניח הוא מקבל גלידה, ואחר לא מקבל, או הוא הולך לבילויים ועוד, וגם אם זה הדבר הפעוט ביותר, מי מקבל את השניצל היותר יפה, משהו כזה. הם רבים על זה, ויש בלגן, ולאמא יש עצבים.
תחרות מתמדת, תחרות כל הזמן, למה הוא ומדידה, למה הוא ואני לא, למה הוא יותר ואני פחות, למה הוא ככה ואני ככה.
זה קורה הרבה, כמעט בכל הבתים.
כל הזמן.
כמעט בכל הבתים. יש בתים מושלמים כאלה, עדינים.
נכון, שבהם יש רק ילד אחד. כן, אז טוב, אז הדבר הראשון שכבר יוצא ממה שאנחנו אומרים, זה שקנאת אחים זה דבר אוניברסלי. זאת אומרת, הוא קורה בכל מקום. איפה שאנחנו לא מסתכלים, איפה שאנחנו לא בודקים, איפה שאנחנו לא מדברים עם אנשים, כן, יש קנאת אחים. זה דבר מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד רציני, מאוד מאוד חשוב בעולם. וזה מעניין, כי מצד שני אנחנו מדברים על אהבת אחים. כשאנחנו נורא אוהבים מישהו, אנחנו רואים לו אחי, או אנחנו רואים, זה כמו אח שלי, כן? את אחותי, כן? זה כינוי חיבה, כן? להגיד למישהו, את כמו אחות שלי. אני אוהבת אותך כמו שאני אוהבת את אחותי. ואת אותם אנשים שאנחנו כל כך אוהבים, כן, אנחנו גם כל כך כל כך מקנים בהם. רצית לשאול משהו.
למה זה קורה? אם הטבע יעד אותנו לשרוד בצורה מיטבית, אנחנו אמורים לחיות בהרמוניה אחד עם השני. למה בכלל זה קורה, התחרות הזאת על משאבים?
אז את אמרת, דבר שונה, תחרות על משאבים, אוקיי? חוקי הברירה הטבעית פועלים גם בתוך המשפחה. זאת אומרת, חוקי הברירה הטבעית פועלים לא רק ברמת האמין, שכולנו נשתף פעולה ונחיה יחד יותר טוב, שעל זה דיברנו כשדיברנו על חברות, אלא הם פועלים ברמה האישית. זאת אומרת, כל אחד רוצה יותר, כל אחד רוצה לעצמו, אני ואני 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 ואני. כן? זה כל אחד רוצה לדאוג לעצמו, לשמור על האינטרסים שלו, זה גם טבעי. אבל אני רוצה לחזור לשאלה של למה זה כל כך נפוץ, שאת שאלת, ולדבר על שזה נורא מוזר, כי בעצם יחסי אחים זה יחסים נורא נורא קרובים.
כן.
אנשים בדרך כלל לא חושבים על זה, את יודעת, אבל אחים אלה האנשים שיהיו איתך את התקופה הכי ארוכה בחייך. אני אסביר.
כן,
בני זוג, נגיד אבא ואמא, הכירו כשהם היו בני 20, בני 30, הכירו ואז הם חיים את כל שארית החיים שלהם יחד, כן? אותו דבר גם ילדים מול ההורים שלהם, נכון? אתה הכרת את ההורים שלך כשנולדת, וכשהם היו בני 20 וכמה, בני 30 וכמה, אולי יותר, ואז חיים ביחד, וכמו שאנחנו מקווים שיקרה, ההורים מתים לפני הילדים, כן? אז ההורים היו איתך איזושהי תקופה בחיים שלך, ואחרי זה מזבו אותך, ואתה ממשיך לבד. ואותו דבר אתה מול הילדים שלך. זאת אומרת, גם, אז בואי ניקח את כל הקרובי משפחה דרגה ראשונה, נכון? הורים, ילדים ובני ובנות זוג, עם כולם אתה לא תבלה את כל החיים שלך. עם מי אתה תבלה כמעט את כל החיים שלך? עם האחים שלך והחיות שלך. ולא רק זה, אלא הם היחידים שיודעים באמת איך זה היה לגדול בבית שאתה גדלת בו, או שאת גדלת בו. זה כשאתם כבר נהיים מבוגרים, כן? הם היחידים שבאמת יזכרו. זאת אומרת, אתם תשאלו את אמא, אז היא תגיד לכם, לא נכון, זה היה ככה, זה היה ככה. אבל מי שבאמת התנסה בזה כמוך, וזוכר את זה כמוך, ויודע את זה כמוך, ויודע מאיפה באת, זה האח או האחות. ולכן היחסים עם האחים או האחיות, הם גם מאוד קרובים, והם גם יימשכו יותר זמן מאשר כל בעצם היחסים האחרים שלנו, נכון? ועכשיו, לתוך הדבר הקרוב הזה, כן, נכנס כל הסיפור של הקינה, ועושה שם בלגן גדול.
אני מכירה משפחות, ושמעתי גם על משפחות עם אחים, לרוב תאומים, שהם מסתדרים באופן מושלם. האחים מתים אחד לשני, בלתי נפרדים. הם עושים הכל ביחד, לא מקנים בשום צורה ואף פעם לא רבים. למה במשפחות מסוימות אחים או חולים עושים הכל כדי להיכנס ראש בראש אחד בשני? כשאני הייתי קטנה לדוגמה, כאילו איילה ויעל ואני, אנחנו יכולות להיות חברות מאוד טובות, אבל אנחנו בהחלט, בהחלט, בהחלט יודעות את אומנות הריבים. אתה גם יודע שאנחנו טובות בזה.
נכון.
אבל משפחות אחרות, אם גם אחים, מתים אחד על השני. למה זה קורה? מה השינוי הזה? מה הסוד שלהם?
טוב, אז דבר ראשון נגיד שזה באמת היוצא מן הכלל וזה לא מובן מאליו. המובן מאליו זה קנאת אחים.
נכון. כן?
שאחים מקנאים אחד בשני כל הזמן. וצריך לבוא ולבדוק מה הסוד של משפחות שבהם זה לא ככה. אני חושב שחלק מזה קשור לגורמים שבעצם לא ניתנים לשינוי. והם למשל, הקרבת גיל בין האחים. זה לא מקרה שאת אמרת שאצל תאומים בדרך כלל רואים יחסים מאוד מאוד קרובים. כן? תאומים, מה שמאפיין אותם, שהם יודעים, שבלידה של כל אחד מהם הוא לא דפק את השני. זאת אומרת, כן, כשיש למשל את, כשנולדה האחות השנייה שלך, כן, את ירדת מגדולתך. את קודם היית מלכת הבית, הילדה היחידה, כולם אוהבים אותך, כולם מתרוצצים סביבך, ופתאום נולד הדבר הזה, כן, ופתאום כולם שמים לב אליו.
זאת אומרת,
איך שהילדה נולדה, את היית צריכה להתחלק במשאבים. תאומים, כן, זה לא ככה, ועדיין תאומים יכולים נורא, נורא, נורא לריב אחד עם השני, ויכולים להיות בהם יחסים איומים, והדוגמה שאנחנו נחזור אליה, זה כמובן זוג התאומים המפורסם מספר בראשית, יעקב ועשיו, נכון? שהיו אשכרה תאומים, כן? ואוי ובוי, איזה יחסים היו ביניהם, וזה כבר נוגע לדברים שעליהם אנחנו כן שולטים, וזה איך ההורים מתנהגים, שעל זה נדבר אחרי זה. אבל נגיד ש... יש ואפשר, ואני חושב שצריך לשאוף לזה שיהיו יחסים טובים בין האחים, אבל זה לא פשוט, וזה לא קל, וכמו שאמרתי, חלק מזה תלוי בגורמים שאין לנו שליטה עליהם, כמו סדר הלידה, כן, הם נולדו ביחד, או נולדו בהפרש גדול ביניהם, אבל חלק הם דברים שבהחלט יש לנו שליטה עליהם, וזה איך הילדים מתנהגים, ואיך ההורים מתנהגים. מול הקנאה הזאת שהיא כמעט, כמו שאמרתי, אוניברסלית, היא נמצאת בכל מקום.
אז איך זה קורה? איך ההורים מתנהגים, ומה הסוד שלהם?
טוב, אז בואי נלמד איך לא לעשות. בואי נתחיל ללמוד ואיך לא לעשות. ועוד פעם, בואי ניגש אל הזוג תאומים הזה, הזוג אחים הזה שכולנו מכירים, כן? יעקב ועשיו. אם מסתכלים, אם קוראים את ספר בראשית, אז רואים שהדרך שבה יעקב ובייחוד רבקה התנהגו אל שני הילדים שלהם, יצחק, האבא, כן? התנהג אל שני התאומים שלו, כן? יעקב ועשיו, ועוד יותר גרוע, איך שרבקה, אמא שלהם, התנהגה אליהם, זה הייתה התנהגות שהייתה מועדת, כן? להגביר את הקנאת אחים, ואפילו את השנאת אחים.
לדעתי רבקה ויעקב די נבלים.
רבקה ויעקב בסיפור הזה של הבכורה וכל הדברים האלה.
כן, כי זה לא הייתה רבקה אחראית על זה שיעקב עשה את כל הבלגן הזה.
כן, היא עשיתה אותו, נכון. זאת אומרת, את כבר אומרת, היא העדיפה אך אחד על השני.
וזה מתכון לכישלון, מתכון לאסון.
ואי אפשר היה לפספס את זה, נכון? זאת אומרת, לא יעקב ולא עשיו לא יכלו לפספס את זה, כן, שיש פה ילד שאותו אמא אוהבת יותר. וזה קטסטרופה.
אבל יצחק לא עדיף את עשיו?
יצחק, אם אני זוכר נכון, יצחק פשוט הלך כמו המנהג המקובל. והמנהג המקובל הוא שהאח הגדול יותר מקבל תנאים מועדפים. ולדבר הזה יש מסורת, שווה להיות בכור, אמרה הבת הבכורה. שווה להיות בכור. יש יתרונות מאוד גדולים להיות הילד הגדול. דבר ראשון, אתה היית שם קודם. ודבר שני, במאבק הזה בין האחים, שאמרנו, קנאת אחים, ריבים בין אחים, אתה יותר גדול, שזה נותן לך יתרון. יותר חזק, בדיוק, יותר גדול, יותר חזק, יותר חזק, יותר משליט טרור. אז יש יתרונות גדולים בלהיות ילד גדול, וכשמסתכלים, ובמובן הזה עוד פעם, התנ"ך הוא נותן לנו שיעור טוב לתרבות כמו שהייתה, יש יתרונות גדולים לילד הגדול, לבן הבכור. או לבת הבכורה, אבל לראשון. ויצחק בסך הכל העדיף, את יודעת, את התאום שנולד ראשון, זה העניין של רק כמה דקות ביניהם, אבל עשיו נולד קודם, נכון? ולפי הסיפור, כשהוא נולד, אז יעקב תפס לו בעקב, נכון? לכן קראו לו יעקב.
כן.
וכאילו הוא רצה להשיג אותו וניסה לעצור אותו שהוא לא יצא לפניו.
אוקיי, אז מה לא עושים? איך רבקה לא הייתה לי צריכה להתנהג? ואיך יעקב לא היה צריך להתנהג? ואיך העניינים שלהם ביניהם היו יכולים להיות, הם היו יכולים להיות אוהבים אחד את השני, ושניהם בחורים, ולשניהם יש כפרים וכבשים.
כן, תראי דבר מעניין, תראי דבר מעניין. הרי זה לא רק קנאה, וזה לא רק שנאה. הרי אחים אוהבים אחים. זה לא סתם שאנחנו מדברים על אהבת אחים, ועל אחווה, ועל מצב שבו אולי כולם יחיו כמו אחים. בין אחים יש גם אהבה גדולה. זאת אומרת, זה לא שיש רק קנאה ורק שנאה, אלא יש גם אהבה. זה מורכב, זה גם וגם. והשאלה היא, איך ההורים מתנהלים, כן, מול הדבר המורכב הזה, שיש בו, כמו שאת אמרת, גם אהבה וגם קנאה וגם שנאה והכל ביחד. והשאלה היא, מה אתה מחזק? ואם עוד הפעם מסתכלים על יצחק ועל רבקה, ובייחוד על רבקה, אז ההתנהגות שלה רק ליבטה את האש. והמנהג שהיה אז, שאת הברכה מקבל האח הבכור, והברכה זה אומר הרבה, זה אומר גם יתרון בירושה ובהרבה מאוד דברים, ומי ימשיך את השושלת, ומי יהיה הבן אדם שיהיה החשוב במשפחה, וכל הדברים נופלים על הבן הבכור, אז גם יש הרבה על מה לריב. זאת אומרת, זה די משנה מי האח המועדף ומי לא. אז בכל הדברים האלה הם רק חיממו את האווירה.
אמנם רבקה ויעקב הם נבלים, אבל עשיו הוא נהג בצורה מטומטמת לגמרי. הוא מכר את, כאילו, את כל היתרונות של האחיו הקטן בשביל גוש של מרק, שהוא היה יכול להכין בעצמו.
כן, כן, נכון. זאת אומרת, יעקב תפס את עשיו, כשעשיו לא היה יכול לחשוב באופן בהיר. הוא צד כל היום, הוא התרוצץ כל היום, הגיע לאוהל עייף, כן? לא היה לו כוח לחשוב טוב. אם הוא היה חושב טוב, כנראה שהוא לא היה עושה את העסקה האיומה הזאת. נכון?
מה שמעיד שיעקב די חכם, שהוא הבין מתי...
יעקב היה חכם וממזר. ואת יודעת, יש פרשני תורה שאומרים שיעקב קיבל את העונש שלו. כי הכללה הזאת של העדפת אח אחד על פני השני, היית חושב שיעקב למד מהניסיון. ושהוא, עם 12 הילדים והילדה האחת שהיו לו, כן, לא התנהג ככה. בדיוק, והוא העדיף אחד. את מי הוא העדיף?
את יוסף כמובן.
וזה הרס לכולם את החיים, כולל יעקב, נכון? כי ההדפה הגלויה הזאת של יעקב את יוסף, קוממה עליו את כל האחים האחרים שרצו להרוג אותו, והם היו הורגים אותו. אם יהודה לא היה עוצר אותם שם ליד הבור, כן? אם יהודה לא היה עוצר אותם, הם היו הורגים אותו ברוב שהם כעסו עליו. עכשיו, עוד פעם, יוסף השוויץ והשתחצן והתנשא עליהם והכל, אבל הקנאה הייתה כל כך איומה שהם אשכרה עוד טיפה והיו הורגים אותו, כן? ואז הם שמו אותו בבור והוא נעלם, ויעקב בעצם התאבל עליו עשרות שנים. יעקב חשב שהוא מת.
כן?
וזה עונש, והפרשנים אומרים שזה עונש שיעקב קיבל מאלוהים על ההתנהגות הלא, איך להגיד את זה, לא תקינה שלו בעניין הזה של לגנוב את הבחורה מעשיו.
אבל מה גרם לו להעדיף דווקא את יוסף? גם בנימין היה בן של רחל, אז מה גרם לו?
גם אותו העדיף. גם אותו העדיף.
אבל למה...
לא כמו את יוסף, כי יוסף היה גדול, כן, כי יוסף היה גדול בין השניים. תראי, אם זה דבר מעניין, בואי, אני אגיד ככה, אם מסתכלים על כל ספר בראשית, אז אני אגיד, ואני לא מומחה לתנך ולא מומחה לספרות, אבל בקריאה שלי, בעצם המנוע העיקרי של העלילה בספר בראשית, כן, זה קנאת אחים.
גם הסיפור של קין והבל.
קין והבל, בדיוק. בואי נחשוב על כל האחים לאורך ספר בראשית ועל הריבים ביניהם.
אוקיי,
אז זה מתחיל בקין והבל. כולה שני ילדים בכל העולם, כן? ריב נוראי נגמר ברצח.
באותה תקופה קין רצח רבע מאוכלוסיית העולם.
לגמרי, לגמרי. ועל מה? על קינה, כן? שאלוהים רצה...
העדיף את האנטריקות של...
בדיוק, העדיף את האנטריקות של אבל על פני הפלטת ירוקים של קין, כן? ואז אנחנו עוברים הלאה ומגיעים לעוד כמה אחים שגם כן לא מסתדרים כל כך טוב ביניהם, שם חם ויפת, הבנים של נוח, שגם ביניהם...
לא שמעתי את הסיפורים שלה, חשבתי שהם הסתדרו יופי ובהרמוניה
ביניהם. לא, לא כל כך הסתדרו יופי, לא כל כך הסתדרו יופי ביניהם, ושם ויפת הסתלבטו על חם, לא היה שם טוב. ואז אנחנו מגיעים לאברהם אבינו, ולאברהם אבינו יש שני בנים,
אוי כן, ומה לגבי לוט?
יצחק וישמעאל, כן? לוט זה לחוד, כן? לוט זה בן אחיו של אברהם. אבל לאברהם יש שני אחים, יצחק וישמעאל, ושרה, אימא של יצחק, מסכסכת ברקע, כן, מסכסכת, גורמת לאברהם להעדיף את... כן, כן, גם האבאים וגם האימהות לא היו שם משהו, נכון? אז יצחק קיבל יחס מועדף, כן, אחרי זה הוא נתן את היחס המועדף רצה לתת לעשיו, יעקב גנב לו את זה, יעקב עושה את זה
ליוסף,
ובסיפור של יעקב פתאום מגיעות סוף סוף הדמויות הנשיות, כי כולם, כל אלה שדיברתי עליהם עכשיו הם בנים, אבל אז מגיעות שתי אחיות שמאוד מקנות אחת בשנייה, ויש להם בעיה איומה שהאחות הצעירה קיבלה מה שבעצם כאילו בדיוק, זאת אומרת לאה ורחל,
לאה
ורחל, שלאה הייתה אמורה להיות זאת שתתחתן עם יעקב, כן? אבל מה לעשות שיעקב העדיף את רחל?
אבל זה רק בגלל המראה החיצוני של רחל. אם רחל הייתה מיוחדת במיוחד בחוכמתה, או בחוש הצדק שלה, אז זה היה הרבה יותר נחמד. אבל שם הכל נשפט לפי יופי.
כן, העניין של היופי זה אולי גם כנושא שאנחנו צריכים לעשות עליו פעם פרק, על המשמעות של היופי, ולמה כדאי להיות יפה. אבל זה נשים רגע בצד. בקיצור, אז יש לנו שתי אחיות שרבות, רבות, רבות כל החיים שלהם, הקנאה ביניהן ומסכנה לאה, מה היא עושה בתקווה?
חשבתי שרחל צדיקה תמימה.
תראי, עוד פעם, אתה יכול להגיד, לא רואים שם שרחל עשתה משהו בכוונה, נגיד, כמו הדברים האיומים שיעקב עשה כדי לגנוב את הבכורה וכו', אני לא זוכר שכתובים שם כל מיני טריקים שרחל עשתה כדי שיעקב יאהב אותה, זה פשוט קרה באופן טבעי, כן? אבל לאה מסכנה, הייתה צריכה לעבוד מאוד מאוד קשה, וזה לא כך עזר לה. והקנאה הזאת נשארה שם, ובקיצור, סיפור היום ונורא שנגמר עם יוסף ואחיו, שכמו שאמרתי, כמעט נגמר ברצח, ובסוף, בסוף, בסוף נגמר בהפי אנד. וצריך להגיד, וזה דבר מעניין,
שבניגוד לסיפור... השאלה אם רחל אהבה את יעקב חזרה.
נשמע שכן, נשמע שכן, מאוד אהבה אותו.
נשמע שגם לאה אהבה אותו חוזר.
כן, בדיוק, אבל לאה אהבה אותו, והוא לא השיב לאהבה, וזה טרגי. אבל אם את מסתכלת על הסיפורים האלה, אז בעצם הסיפור הראשון על אחים נגמר זוועה, כן, נגמר ברצח.
כן.
אבל אם את מסתכלת בתנך גם על הסיפור של יעקב ועשיו, שהיה סיפור היום ונורא, וגם על הסיפור של יוסף ואחיו, שהיה סיפור אפילו עוד יותר היום ונורא, כן? שניהם נגמרו טוב. זאת אומרת, בסוף יעקב ועשיו משלימים ונפרדים כמו חברים ואוהבים אחד את השני, ויעקב יודע שעשיו היה יכול להרוג אותו, כן? ועשיו אומר לו, עזוב, סלחתי לך, עזוב, אנחנו די, עברו הרבה שנים, אתה גדלת, אני גדלתי, בוא נחיה כמו אחים. וזה בעצם גם מה שקורה בסוף עם יוסף ואחיו, נכון? שיוסף אומר, אני יוסף, ואז הם מבינים, אומרים, אוי ובוי, מה עשינו, וכו' וכו', וזה נגמר טוב, נכון? אבל זה המנוע של העלילה של ספר בראשית, שמפה אנחנו לומדים כמה גדול הדבר הזה של קנאת אחים. כן? הוא דבר ענק.
איך אמא ממוצעת שרואה שהילדים שלה רבים, אחד על השני, נניח על קוביית שוקולד האחרונה, או על השניצל הכי יפה במוגש? איך היא מגיבה ומה היא עושה באינסטינקטים שלה?
את יודעת, אז ראינו כבר מה לא לעשות, נכון? זו שאלה מעולה. אז ראינו כבר מה לא לעשות, נכון? מה לא לעשות? לא להעדיף באופן בוטה אח אחד על פני השני. כי גם ככה הילדים נורא נורא רגישים לשאלה של את מי ההורים אוהבים יותר. זה דבר שנורא נורא חשוב להם. ועוד פעם רואים את זה בסיפור של קין והבל, ונורא חשוב להם. למי, את המנחה של מי אלוהים יקבל. אבל הם התייחסו אליו ככה. את צודקת, נכון. אדם היה ההורה שלהם, אבל הם התייחסו לאלוהים כמו דמות אב. ואולי זה נושא שגם כן שווה להקדיש לו פעם פרק על אלוהים והמשמעות של אלוהים וכו'. אבל אין ספק שהם רצו לראות את מי אלוהים יותר אוהב, ממי הוא יקבל את המנחה. והשאלה הזאת, את מי ההורים יותר אוהבים, זאת שאלה שמעסיקה ילדים, ומתעסקים בה הרבה מאוד, ואני אתן לך דוגמה לאיפה אנחנו רואים את הדבר הזה. חלק גדול מהסיבות שילדים רגילים, אני עכשיו לא מדבר על אחים, אלא ילדים רגילים בכיתה, בהפסקה, כן? רבים עליו, זאת השאלה מה פר ומה לא פר, כן? אם ההתנהגות הייתה הוגנת או לא הוגנת. כן, מה?
אבל כשזה משהו שהוא רק אחד, אין כל כך מה שעושה את הפר. אם הם רבים על קוביית מגנטים סופר נדירה, או קלף של סופר גול, אי אפשר לחלק אותו לחצי.
נכון. נכון, 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 נכון. אבל אני אומר את זה כדי להגיד, שנגיד בשאלה של החלוקה, קיבלנו, אתה יודע, כל השאלות האלה, כן, קיבלנו 6 תפוזים, ואנחנו 3 אחים, כמה יקבל כל אחד, ומפה שאלות יותר ויותר מסובכות, אבל תמיד השאלה היא, מה, איך צריך לחלק כדי שתהיה חלוקה צודקת? ומסתבר במבחני אינטליגנציה, כשנותנים לילדים שאלות בחשבון, אז אם מנסחים את השאלות, למשל כמו השאלה, אמא קיבלה 3-6 תפוזים, רוצה לחלק אותם ולשים אותה כמות ב3 כלים, כמה היא תשים בכל כלי, כן? אם מנסחים במקום זה את השאלה אחרת, כן, אומרים ככה, אמא קיבלה 6 תפוזים, יש 3 ילדים, איך היא צריכה לחלק אותם ככה שזה יהיה פייר? ילדים בגיל יותר צעיר יודעים לפתור את השאלה השנייה נכון מאשר את השאלה הראשונה. זאת אומרת, שברגע שהשאלה מנוסחת, בדיוק, בדיוק, ברגע, מסתבר, כשאתה בודק מבחני אינטליגנציה, אתה רואה שילדים, ברגע שאתה מנסח להם את שאלות החשבון האלה, בשאלה של מה פייר ומה לא פייר, כן, הם מסוגלים לפתור בעיות, שאם הם היו מנוסחות אחרת, הם לא היו פוגעים בהם, לא היו מסוגלים לפתור אותם.
סוף, יש משהו טוב, כי
מוטיבציה אדירה, בדיוק, זה נותן מוטיבציה אדירה לראות מה פייר ומה הוגן, ואם החלוקה היא צודקת או הוגנת ולא. כן? אז אני חוזר למה שאמרתי קודם. דבר ראשון, כן, צריך ההורים לא יעדיפו אח אחד באופן בוטה. זה חשוב מאוד. אוקיי? עכשיו, אני אגיד מה אני חושב גם הדבר השני שההורים לא צריכים לעשות, וזה הם לא צריכים להגיע לצדק מוחלט. כי אחד הדברים, או אחת מהתגובות לעניין הזה שכל אחד אומר, אבל למה הוא יותר ולמה אני יותר, זה לנסות לעשות חלוקה צודקת ב-100%. אין בעיות, אז אתה תקבל חצי והוא יקבל חצי. ואם אני קונה לך צעצוע כזה, אז אני קונה בדיוק, אבל בדיוק את אותו צעצוע לילד השני. וזה לא טוב. כן? כי זה בעצם מלמד את האחים, כן? שהם צריכים להגיע לצדק מוחלט ולחלוקה הוגנת בצורה מוחלטת.
שתמיד יש צדק מוחלט.
זהו, ואין חיה כזאת. לא נכון. ובדיוק, אין חיה כזאת. לא יכול להיות צדק מוחלט. לפעמים אחד יקבל משהו קצת יותר שווה או קצת יותר, ולפעמים השני. ותראי, זה גם לא אותו דבר. כי למשל, דברים שלך ושל האחיות שלך, אז את יכולה לקבל דברים שהן לא יכולות לקבל, פשוט כי את יותר גדולה.
זה כל כך נכון וכל כך טוב.
זה את אומרת, כן? מצד שני, לפעמים את רוצה פריבילגיות שהן מקבלות, כן? כמו למה רק אני צריכה לסדר את זה? זה משפט שמוכר לי באיזשהו מקום. יש דברים ילד גדול יכול לעשות אותם ומקבל יותר צ'ופרים, ויש לו גם יותר חובות. ואני אומר את זה כרגע לצורך העניין שאין צדק מוחלט. אין צדק מוחלט וגם לא יהיה צדק מוחלט, ולא צריך להיות צדק מוחלט, אוקיי? אז אני חושב שניסיון לעשות צדק מוחלט, זה גם כן לא דבר טוב. אני חושב שדבר שהורים יכולים לעשות, ואנחנו מנסים לעשות את זה איתכם, נעמי, זה לתת לאחים היותר גדולים אחריות כלפי האחים הקטנים. זאת אומרת, לדאוג לזה שבמקום קנאת אחים, כן, תהיה איזשהו תפקיד הורי. כן? ולהגיד לאח או לאחות הגדולים, תשמע, אתה אחראי על האח הקטן הזה, אתה יותר מסוגל ממנו, אתה יודע יותר ממנו, אתה יודע יותר ממה להיזהר ממנו, תשמור עליו, תשגיח עליו, תעזור לו.
כן, אתם נותנים לי את זה, אתם אומרים לי לטפל ככה באל אביאל, ולהשכיב אותן לישון.
נכון, למשל, ואת עושה את זה נהדר. וזה רק מקרב אותך ואותן, וזה נותן לך הזדמנות להיות טובה אליהם, וזה נותן להם הזדמנות לחוות אותך בתור מישהי טובה. זה win-win.
יעלי פעם אמרה שהכי אוהבת שאני משכיבה את הנשון יותר מאתה ואימא וה...
הנה, נהדר, את רואה, מעולה.
אני חושב שזה בגלל הצ'ופרים הקטנים שאני נותנת להם הדוקות
סבבה,
כאלה.
סבבה, כל מה שעובד. כל מה שעובד. אבל זה לשאלה שלך, מה אפשר לעשות נגד קנאת אחים? אז זה אחד הדברים שכן. אז אמרנו, לא לשאוף לאפליה מוחלטת, כן? כמו שעשה יצחק ורבקה עם יעקב ועשיו. מצד שני, לא ללכת על צדק מוחלט, שלעולם אי אפשר להשיג אותו. ומצד שלישי, לעודד את האח או האחות הגדולים לקחת אחריות על האחים הקטנים ולהסביר לכולם. שכשאתה יותר גדול, יש לך יותר זכויות, כן? ואתה יכול לעשות יותר דברים, אבל יש לך גם יותר חובות, וככה זה החיים. אני חושב גם שאולי עוד דבר נורא חשוב, זה שהורים וגם הילדים יבינו שככה זה. זאת אומרת, שקנאת אחים זה לא אומר שמישהו לא בסדר. שקנאת אחים זה כנראה חלק מהמצב האנושי.
האם הפרשי הגילאים משפיעים על הריבים, על התכנים של הריבים, על מה קורה בריבים, הם ריבים בכלל?
אני חושב שכן, אבל יש הרבה יוצאים מן הכלל. זאת אומרת, אני אגיד מה השכיח בדרך כלל, ואני אגיד מה, אבל אני אגיד שלכל כלל, במרכאות שאני אגיד, יש גם הרבה יוצאים מהכלל. אז באופן כללי, למשל, אפשר להגיד שבממוצע אנחנו רואים פחות קנאה איומה בין תאומים מאשר בין אחים רגילים. וכנראה זה קשור לזה ששניהם נולדו באותו זמן. כן? אז ראינו גם דוגמאות הפוכות, למשל יעקב ועשיו, אבל רוב התאומים הם מאוד מאוד אוהבים אחד את השני, וזאת רק אוהבים, כאילו אין כמעט תחרות ואין זה. עם החברים הכי טובים הם באותו גיל, אף אחד מהם לא דפק את השני בזה שהוא נולד. ובאנלוגיה לזה, כשהפרשי הגילים מאוד קצרים, זאת אומרת, אם נולד אח אחרי אח ישר בהפרש של שנה, נגיד, כן? אז זה יהיה פחות מאשר אם יש 3 שנים, או 4 שנים, או 5 שנים, כמו שיש בדרך כלל. כן, שאז כבר האח היותר גדול, או האחות היותר גדולים, כבר מספיק גדולים כדי להבין, א', הוא תפס עמדה, וב', הוא מספיק מבוגר כדי להבין איזה אסון נפל לו על הראש, כשנולד האח הקטן. זה חלק מהמצבנו, אז זה חלק מהמצב האנושי, ואמרנו, כשהפרשי הגילים יותר קטנים, אז זה פחות קורה, אבל צריך להגיד, כשהפרשי הגילים נורא גדולים בין אחים, אז לפעמים מה שקורה זה ש... האח או האחות הגדולים מקבלים ממש תפקיד הורי. זאת היחס בינם ובין האח או האחות הקטנים יותר, זה יחס שהוא כמעט הורי. ואז יש שם פחות קנאה ויותר סוג של הורות, סוג של אחיות. כן? וגם זה דבר שיכול לשנות. טוב, אז בואי נראה מה למדנו. אז למדנו דבר ראשון, שקנאת אחים זה דבר אוניברסלי. קיים כמעט בכל מקום, בכל זמן, בכל תרבות. דבר שני שלמדנו, שלקנאת אחים יש סיבות טובות מאוד. כן? זאת, קנאת אחים היא על משאבים מוגבלים, מי שמנצח לוקח, ויש לאחים סיבה לריב ביניהם. מבחינת האח הבכור, כן, באו ולקחו לו חלק מהממלכה שלו. מבחינת האחים היותר צעירים, הם רק נולדו וכבר יש מישהו ששונא אותם, והם עוד לא עשו לו שום דבר רע.
כל כך עשו דברים רעים, אבא.
זה אומרת האחות הבכורה, כן. אז ראינו שיש לזה סיבות טובות, אוקיי? ראינו שזה יכול להגיע למקומות איומים, כן? שנאת אחים וקנאת אחים. ראינו שחלק מזה תלוי בהתנהגות של ההורים, נכון? שההורים יכולים להתנהג בצורה שמלבה קנאה או שנאת אחים, או בצורה שגורמת לזה להתרכך ולהיות קטן יותר. ראינו שזה לא גזירת גורל. זאת אומרת שאפשר כן להילחם את זה ולהקטין את זה, וברגע שהמטרה היא לא להעלים את זה לגמרי, כן, אלא להקטין את זה לגודל כזה שבהם זה לא הורס את האווירה בבית ואת חוויית הילדות של כל הנוגעים בדבר, ברגע שאתה מגדיר את זה בתור המטרה, זה דבר שניתן להשיג אותו, וניתן להשיג אותו לידי זה שההורים יעודדו את האחים לעזור אחד לשני, להיות אחד עם השני, ייתנו אחריות לאחים הגדולים על האחים הקטנים וכו'. אני חושב שזה פחות או יותר כל מה שהיה לי להגיד. יש לך אולי עוד משהו להגיד או משהו להוסיף?
שתמיד כדאי, גם כשצריך חלק מהדברים החשובים ביותר ביחסים עם אחים, זה לדעת, כמו שאתה אומר, את אומנות המידה הנכונה.
אומנות המידה הנכונה,
נכון. שנניח, אם אח קטן בקרצייה בא ומתחיל לצעוק עליך או להרביץ לך, אתה צריך לתת לו פליק שא' לא יפיל אותו מת, וב' לא יגרום לו לשיר צ'צ'ה ולהמשיך להרביץ לך, אלא את המידה הנכונה שתגרום לו לבכות ולהפסיק, אבל לא תפיל אותו מת.
אומנות המידה הנכונה, כן. אז נגיד את זה אולי, זה גם כן נושא ששווה להקדיש לו פעם איזה פרק על אומנות המידה הנכונה, אבל נגיד את זה עכשיו ככה בראשי פרקים. אומנות המידה הנכונה זה להפעיל את מידת הכוח הקטנה ביותר שעדיין משיגה את המטרה, נכון? בסדר, אבל זה בעצם אומנות המידה הנכונה, זה מושג שלקח מעולם המלחמות, אז אולי צריך להיזהר איתו פה.
אני רוצה לשנות את השם שלו לאומנות הפליק המתאים.
הפליק המתאים, שמבריאים. טוב, יאללה. נומילה. אני חושב שהשתעשענו מספיק.
הפרק שלנו מספק ביותר.
אז נגיד, להתראות, למאזינים שלנו, סוף.